אנחנו היום נתחיל את נתחיל סדרה חדשה על דרבנן ודאורייתא. באמת שיש כמה מקורות בחיבורים מחקריים שטוענים שההבחנה הזאת בכלל בין דרבנן ודאורייתא היא הבחנה מאוחרת. זאת אומרת, בשכבות המוקדמות יותר של התלמוד ההבחנה הזאת מטושטשת, והיא הולכת ומתחדדת לאורך ההיסטוריה. אני לא לגמרי בטוח שהשתכנעתי ממה שקראתי שם, אבל היא בהחלט, זאת אומרת, זה נכון שהיא מטושטשת. השאלה אם זה בדיוק מרובד לפי השכבות האלה, אני לא יודע, אולי. בכל מקרה, הרבה מהדברים שאנחנו מכירים היום הם כך. זאת אומרת, הרבה מאוד מההבחנות או מהעקרונות או מצורות החשיבה שאנחנו מאוד רגילים אליהם בהלכה, הם בהחלט תוצר של התפתחות לאורך השנים. בשלבים מוקדמים יותר הם לא היו כאלה, וזה התפתח לאט לאט. מבחינתי, אני לא מתכוון לעסוק בזה במבט היסטורי או על ההשתלשלות של העניין הזה של דרבנן ודאורייתא, אלא על התפיסה כפי שהתגבשה בסופו של דבר. לא בגלל שזה לא נכון, הטענה ההשתלשלותית, בהחלט יכול להיות שזה נכון, אלא בגלל שמבחינתי זה לא חשוב. אני דן בהלכה כפי שאנחנו מכירים אותה, כפי שהיא הגיעה אלינו, ופחות משנה לי סוגיות היסטוריות. זאת אומרת, איך זה התפתח. יש פה נגיעה מסוימת להיסטוריה, אבל ההיסטוריה הזאת היא חשובה, כי זאת ההיסטוריה כפי שההלכה העכשווית תופסת אותה. לא בהכרח תוצאה של חפירות ארכיאולוגיות, כדי לראות מה באמת קרה. אוקיי, נקודת המוצא, אולי לפני כן רק סכמה. אני אתחיל בניסיון להראות את שתי האפשרויות להבין את הביסוס להלכות הרמב״ם והרמב״ן. אחר כך אני אנסה להראות שזה לא כל כך פשוט, להבין איפה זה בא שתי האפשרויות האלה, להראות שההבחנה ביניהם לא כל כך פשוטה, אף אחד מהם לא באמת מחזיק מים עד הסוף. אחר כך להציע משהו אחר שאולי אפילו עליו הרמב״ם והרמב״ן יסכימו, ואחר כך לעבור לשאלה מה זה דרבנן ודאורייתא, מה זה בכלל, לא כך פשוט מה זה, ועד איפה זה מגיע, מה נכלל בתוך זה, איזה סוגי הלכות נכללות בתוך הקטגוריות האלה. טוב, נקודת המוצא, יש הרמב״ם בכמה מקומות כותב איזושהי, מצייר איזושהי תמונה מאוד לחידה והגיונית ומתבקשת לגבי מקורן של הלכות דאורייתא. בשורש הראשון, כן, יש לרמב״ם 14 שורשים, הזכרתי איזה כבר, 14 שורשים שהוא מקדים לספר המצוות, ובשורשים האלה הוא מתאר את העקרונות שלפיהם הוא מחליט איך למנות מצוות ואיך לא, מה ייכנס למניין ואיך בדיוק לספור את המצוות, איך מגיעים לתרי"ג. בתוך הדברים האלה הוא אומר, דע כי העניין לא היה ראוי לעורר עליו לביאורו. זה השורש הראשון, כן? כי אחר שהיה לשון התלמוד 613 מצוות נאמרו לו למשה בסיני, איך נאמר בדבר שהוא מדרבנן שהוא מכלל המניין? כן? איך אפשר להגיד שמצוות דרבנן ייכללו ב-613 מצוות, בתרי"ג המצוות? זה לא יכול להיות, למה? כי המקור המספר 613 זה המדרש בסוף מסכת מכות, אמר רבי סמלאי, 613 מצוות ניתנו לו למשה בסיני. אבל ההלכות דרבנן לא ניתנו למשה בסיני. הם נוסדו מאוחר יותר. אז סתם, ברמה הלשונית, הוא אומר, זה לא יכול להיות שהלכות הרבנן נחל ל-613. אבל העירונו עליו, אז בשביל מה בכלל אני מתעסק עם זה, אומר הרמב״ם, זה ברור, זה פשוט. בשביל מה להתעסק עם זה? אבל העירונו עליו מפני שטעו בו רבים. ומנו נר חנוכה ומקרא מגילה, בכלל מצוות עשה, וכן 100 ברכות בכל יום וניחום אבלים וביקור חולים וקבורת מתים והלבשת ערומים וחישוב תקופות ו18 יום לגמור בהן את ההלל. אז הוא מדבר על בהג. בהג כולל גם כמה, לפחות כמה ממצוות הרבנן במניין שלו בתור ה-613. ולכן אומר הרמב״ם, למרות שהעיקרון הוא עיקרון פשוט, אין מה לעסוק בו, אני בעצם לא הייתי בכלל תורח להקדיש לו את אחד השורשים, אבל כיוון שהבהג טעה בזה, הוא מנע מצוות רבנן, כנס ביה הזאת. ואז הוא אומר, והסתכל ממי שישמע לשונם, הסתכל בסין, שכל, ממי שישמע לשונם נאמרו לו למשה בסיני, וימנה קריאת הלל ששיבח בו דוד עליו השלום האל יתעלה שציווה במשה, וימנה נר חנוכה שקבעו חכמים בבית שני, וכן מקרא מגילה. קיצור, הוא תוקף את בהג בכל מיני צורות, ומה שיראה לי שהביאה מזה, מה הביא את בהג לחשוב שבכלל התרי"ג מצוות נכנסות גם מצוות דרבנן, היותנו מברכים על אלו הדברים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מקרא מגילה ולהדליק נר ולגמור את ההלל. אז מה זה אשר קידשנו במצוותיו וציוונו? ציוונו זה אומר לכאורה שזה מצוות דאורייתא, לכן כנראה זה מה שהביא את בהג למנות את המצוות דרבנן בתוך תרי"ג מצוות. למעשה זאת שאלה בגמרא, כידוע בסוגיית חנוכה, נכון, בשבת בדף כ"ג, ושאלת התלמוד היכן ציוונו, ואמרו מילות אסור. אז התלמוד עצמו שם לב שכשאנחנו מברכים וציוונו בנר חנוכה, אז זה בעצם אומר שזה דאורייתא. אבל התלמוד גם עונה, היכן ציוונו? לא ציוונו על זה שכשיהיה חנוכה תדליקו נרות, עוד לא היה בחלום חנוכה כשניתנה תורה. התלמוד ציוונו בלא, שזה ניתן, זה היכן ציוונו, התלמוד אומר בלא תסור. שם ציוונו. נו, אז מה הרע בזה? אז שם, אז בלא תסור, ומטעם הלא תסור, זה יהיה דאורייתא. זה כבר מתחיל לעורר את בעייתיות שבשיטת הרמב״ם. ואז הוא ממשיך לתקוף אותו הלאה. בסופו של דבר הוא אומר, ואם ימנה כל משהו מדרבנן בכלל תרי"ג מצוות מפני שהוא נכנס תחת אומרו יתעלה לא תסור, מפני מה מנו בפרט אילו ולא מנו זולתם? אז למה לא הכניס את כל הדיני דרבנן בתוך תרי"ג מצוות? למה רק בחר כמה בודדים? שימו לב שהרמב״ם לא מתווכח עם עצם הטענה שמצוות דרבנן מקור התוקף שלהם זה לא תסור, זה הוא מסכים. הוא רק אומר שזאת לא סיבה למנות את זה במניין המצוות. וכן הלאה, הוא ממשיך לדון מול דברי בהג. דברים יותר מפורשים הוא אומר בתחילת הלכות ממועים, בתחילת פרק א', ושם הוא כותב דברים חד משמעיים. בעידין הגדול שבירושלים הם עיקר תורה שבעל פה, והם עמוד ההוראה, ומהם חוק ומשפט יוצא לכל ישראל. ועליהם הבטיח התורה. הבטיח התורה, הכוונה ניצבת בטח התורה, כן? זאת אומרת, הכוונה, עליהם בעצם, זה מה שמחזיק את התורה. שנאמר, על פי התורה אשר יורוך, ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה, זו מצוות עשה. וכל המאמין במשה רבינו ובתורתו, חייב לסמוך מעשה הדת עליהם ולהישען עליהם. כל מי שאינו עושה בהוראתן, עובר בלא תעשה. שנאמר, לא תסור מכל הדבר אשר יגידו לך. ואין לו קין עליו זה, מה שניתן לעזרת מיטת בית דין, שכל חכם שמורה על דבריהם, מיטתו בחנק, שנאמר, ואיש אשר יעשה בזדון, לבלתי שמוע. זאת אומרת, אומר הרמב״ם, זה בעצם הכל, כל המחויבות לציית לכל ההלכות הרבנן, יוצאת מילות אסור, אז למה לא לוקים? הרי זה דאורייתא, זה לאו דאורייתא, אז למה מי שאוכל עוף בחלב, למשל, שזה איסור דרבנן, למה הוא לא לוקה? הרי הוא עבר על לא תסור. זאת אומרת, הרמב״ם נכון, באופן עקרוני הוא היה צריך ללקות, אלא מה? זה לאו שניתק לעזרת מיטת בית דין, או ניתן לעזרת מיטת בית דין, בגרסאות. מה הכוונה? יש סיטואציות מסוימות שאיסור לא תסור, העונש עליו הוא מיטה. והכלל אצל חז"ל זה שאם יש לאו שניתן לעזרת מיטת בית דין, זאת אומרת שאפשר להגיע בלאו הזה גם לעונש מיטה, אז גם כשאין עונש מיטה, לא לוקים. עונש מיטה הוא מין איזה אקסקלוסיבי כזה, זאת אומרת, אם נאמר עונש מיטה בלאו מסוים, אז נשלל מזה המלכות. אז זה רק מיטה כשיש, ואם אין, אז אין.
למה לא אומר שזה לאו שבכללות?
מה?
זה לאו שבכללות.
כי זה לא לאו שבכללות.
לא?
לא. לאו שבכללות זה כמו לא תאכלו על אדם. זה הוא עוסק בשורש התשיעי, וזה בעצם לאו שיוצאים ממנו כמה דברים שונים. אבל הלאו הזה הוא דבר אחד, לשמוע בכל חכמים. מה שחכם, זה כמו, תן אולי דוגמה, ואני כבר קצת מקדים את המאוחר, למה נדר זה לא לאו שבכללות? לא יחל דברו. תלוי מה, אם אני אומר אני לא אתפלל בסידור הזה, אסור להתפלל בסידור הזה, לא אדבר בטלפון הזה, אסור לדבר בטלפון הזה, אז זה לאו שבכללות. לא, זה לאו שעושה דבר אחד. מה שאתה אמרת, אסור לך לחלל אותו, אסור לחלל את הדיבור. עכשיו, ברור שכל פעם מה שאמרת עושה משהו אחר. במובן הזה זה די דומה ללא תסור. לא תסור זה לאו אחד שנותן סמכות לחכמים. עכשיו, מה שחכמים יגידו, זה על זה תבוא הדרישה לשמוע בקולם. זה לא כמה איסורים שונים, לאו שבכללות, באופן פרדוקסלי, זה לאו שיוצא מפסוק אחד, אבל מהויותיו זה כמה. זאת אומרת, זה לא לאו אחד שיש לו כמה איסורים, אלא זה כמה לאווים שונים שיוצאים מפסוק אחד, מה ש... לאו שבכללות זה דיון בפני עצמו, אבל זה לכאורה סותר את כל ההנחות שאנחנו רגילים אליהם, שכל פסוק אמור ללמד אותנו דבר אחד, וברגע שיש משהו אחר זה תמיד קושייה. הרי בפסוק הזה למדנו את זה, אז למה... איך אתה לומד גם את הדבר הזה? לאו שבכללות זה מין משהו אחר. טוב, זה דיון בפני עצמו. אז זה מה שאומר הרמב״ם, וזה עוד הרבה יותר חזק, כי הרמב״ם פה אומר בעצם, לא רק שכל איסור דרבנן הוא בעצם דאורייתא, הוא יוצא מילות אסור, אלא באמת באופן עקרוני גם היה צריך ללקוט עליו. לולי הכלל שאומר שלאו שניתן להזרת מיטת בית דין, לא לוקים עליו. אבל ברמה העקרונית זה לאו רגיל, וצריך ללקוט עליו. אז זה ממש דאורייתא, וזה אמירה מאוד גורפת וחזקה. ועכשיו הוא ממשיך והוא מסביר באיזה היקף של הלכות זה מדבר. אז הרמב"ם אומר, אחד דברים שלמדו אותם מפי השמועה, והם תורה שבעל פה. ואחד דברים שלמדו אותם מפי דעתן, באחת מן המידות שהתורה נדרשת בהן. ונראה בעיניהן שהדין בדבר זה כך הוא. ואחד דברים שעשו אותם סייג לתורה, ולפי מה שהשעה צריכה, והם הגזרות והתקנות והמנהגות. בכל אחד משלושה דברים אלו, מצוות עשה לשמוע להן, והעובר על כל אחת מהן, עובר ולא תעשה. הרי הוא אומר, על פי התורה אשר יורוך, אלו הגזרות והתקנות והמנהגות, שיורו בהם לרבים כדי לחזק הדת ולתקן העולם. ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה, אלו דברים שלמדו אותם מן הדין, באחת מן המידות שהתורה נדרשת בהם, מכל דבר שיגידו לך זו הקבלה שקיבלו איש מפי איש. פה כבר יש משהו מפתיע יותר, שמופיע בשורש הראשון והשני, נחזור אליהם עוד בהמשך. הרמב״ם אומר כאן שהעניין הזה של הלא תסור, שזה לכאורה הגדרה של דיני דרבנן, כולל בתוכו את התקנות הגזרות והמנהגות, שזה הדיני דרבנן הקלאסיים. חוץ מזה, זה דברים שלמדו אותם מדעתן, מאחת המידות שהתורה נדרשת בהן. הדגש הוא על מדעתן, אני אחזור לזה. שזה מקובל שזה הלכה דאורייתא, לא הלכה דרבנן, שלומדים משהו מדרשה. והדבר השלישי זה דברים שלמדו אותם איש מפי איש. זאת אומרת, הלכה למשה מסיני. וגם זה יסודו בלא תסור, ולכאורה מפה מהרמב״ם נראה שזה דין דרבנן. הרמב״ם לא אומר אלה דין דאורייתא אבל יש לא תסור, ואלה דין דרבנן אבל יש לא תסור. זה הכל חבילה אחת אצל הרמב״ם. ואם תגידו שאולי מתכוון לומר לא, זה דאורייתא אבל עדיין יש לא תסור, כי סוף סוף חכמים הם אלה שפרשו את התורה. אז צריך פה עיקרון שקובע את הסמכות שלהם לפרש או לדרוש. אז הרמב״ם במקומות אחרים אומר את זה במפורש. לא צריך להיכנס לספקולציות. הרמב״ם כותב, לפחות בתשובה ובעוד מקומות, זה טיפה סתירות, עוד אולי נגיע לזה, שהלכה למשה מסיני זה גם דין דרבנן. זה דברי סופרים. ובשורש השני הרמב״ם כותב שהלכה שיוצאת מדרשה זה דברי סופרים. זאת אומרת, במקומות אחרים הוא כותב את זה במפורש. פה זה רק איזשהו סיכום כמשיח לפי תומו, אבל די ברור גם מפה שזאת בעצם התפיסה של זאת. הרמב״ם הוא בעצם אימפריאליסט של דרבנן. הרבה מאוד סוגי הלכות ששאר הראשונים לא מתייחסים אליהם כהלכות דרבנן, הרמב״ם כן מתייחס אליהם כהלכות דרבנן. אבל אמרתי, לזה אני אגיע בסוף, לשאלה מה כולל את הקטגוריה הזו דיני דרבנן. זה, פה לרמב״ם יש תפיסה מאוד מיוחדת.
613 מצוות.
הוא לא סופר אותם, אז ב-613... כן, אבל זה שהוא לא סופר אותם זה עוד לא אומר, כי יש הרבה דברים דאורייתא שהוא לא סופר. הוא לא סופר בגלל כללים של מניעה, נגיד אם יש פרט שנכנס בתוך מצווה אחרת, גם הוא לא נספר, אבל הפרט הזה יכול להיות דאורייתא. אז יש כללים מתוך ה-14 שורשים, רק השניים הראשונים בעצם עוסקים באי מניעה בגלל בעיה תוקף הלכתי. אבל שדבר מסוים לא נמנע כי אין לו תוקף של דאורייתא. רק שני השורשים הראשונים. שאר ה-12 עוסקים בעקרונות מניעה שהם עקרונות טכניים. מה נכלל, מה לא נכלל, כמעט יש אולי אחד או שניים שעוד חריגים, עוד משהו. אבל יש הרבה, איך למיין את זה? איך להחליט איזה פרט הוא קובע מצווה לעצמו, ואיזה מה שנכנס בתוך המצוות, מה לא נכנס בכלל, למרות שהוא דאורייתא. עכשיו חצי שיעור, אנחנו פוסקים שחצי שיעור דאורייתא. זה מה שנקרא ביוחנן וריש לקיש, אם מישהו אוכל, לא יודע מה, רבע כזית חזיר. אוקיי? אז יש שיעור כזית, השיעורים חציצין ומחיצין ההלכה למשה מסיני, אבל ולהלכה מה שהוא אוכל פחות צית, אז זה מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. לפי רבי יוחנן זה איסור דאורייתא, לפי ריש לקיש זה דין דרבנן. אז אנחנו פוסקים הלכה כרבי יוחנן, הרמב"ם בפרט פוסק הלכה כרבי יוחנן, זה דין דאורייתא, אבל הוא לא מונה דין חצי שיעור. זה לא מופיע במניין המצוות, לא בגלל שזה לא דאורייתא, מסיבות אחרות, אולי יש איזה פרט באיסורים שכן נמנים, שבכל איסור צריך לדעת שהשיעור הוא רק לעונש, אבל פחות מהשיעור גם הוא אסור מדאורייתא. יש כל מיני סיבות למה הלכות דאורייתא לא נמנות. כשהרמב״ם לא מונה משהו, זה לא בהכרח אומר שהדבר הזה הוא לא דאורייתא. אבל כאן, בשורש הראשון והשני, זה עקרונות אי מניעה, זאת אומרת דברים שהוא לא מונה, בגלל התוקף, בגלל שזה לא דאורייתא. במובן הזה שני השורשים האלה הם מיוחדים, ותחת הכותרת הזאת הוא מכניס הרבה מאוד דברים שראשונים אחרים לא מכניסים. להרבה מאוד דברים הוא קורא דרבנן, מה שאצל ראשונים אחרים זה ברור לגמרי שזאת הלכה דאורייתא. יש דברים שהוא ממש שיטת יחיד בדבר הזה, אף אחד לא מצטרף אליו. דברים אחרים אולי פחות. אוקיי, אז זה אני אומר, אני אגיע מאוחר, שיטת הרמב״ם בסופו של דבר אנחנו נגיע אליה ונדבר עליה בהרחבה, כי יש לה באמת שיטה מיוחדת, ונדמה לי שבסופו של דבר היא מאוד מאוד קוהרנטית ומרשימה בהבנה שלה, למרות שהרבה תקפו אותו על העניין הזה. אוקיי, אבל נחזור לנקודת הפתיחה בעצם. אז הרמב״ם קובע כאן שהלכות דרבנן, לא אכפת לי כרגע מה נכלל בקטגוריה הזאת, זה נשאיר לאחר כך, אלה הלכות שיוצאות מילות אסור. עקרונית, היינו צריכים גם ללקוט עליהם, שימו לב, על כל תקנה, הגזרה, כל דיני דרבנן, מישהו עבר על זה באופן עקרוני היה צריך ללקוט. רק בגלל שזה לב שניתן לעזרת מיטת בית דין, אז לא לוקים. כך שהרמב״ם אומר דברים מאוד מאוד ברורים, הוא חוזר על זה בספר המצוות גם, כשהוא מונה את לא תסור, וככל... איך זה הולך שם, העשה, שהוא כותב פה. ככל אשר... על פי התורה של יוחנן, המצוות אשר אמרו לך תעשה, זה מצוות עשה, לא תסור זה מצוות לא תעשה. גם בספר המצוות, כשהוא מונה את המצוות האלה, הוא חוזר על אותו עיקרון. ברמב״ם זו שיטה ברורה. כך הרמב״ם תופס את זה. הרמב״ן תוקף את הרמב״ם על העניין הזה, והוא מצביע על הרבה מאוד מקורות בחז"ל שרואים שההגדרה מה זה דרבנן, הרמב״ם לא צודק. כמו שאמרתי, זה יהיה סוף הדיון, נגיע לזה בסוף. למה הלכה למשה מסיני זה דרבנן? למה דבר שיוצא מדרשה זה דרבנן? אבל בשורש הראשון, הרמב״ן תוקף את הרמב״ם בכיוון ההפוך. הרמב״ן תוקף את הרמב״ם על זה שהוא אומר שהלכות דרבנן יוצאות מילות אסור, ולכאורה הרמב״ם בעצם פה דווקא הולך, מרחיב את ההגדרה של מה זה דאורייתא, לא מה זה דרבנן. כי הרמב״ם אומר שמילות אסור יוצא גם גזרות, תקנות, מנהגות, זאת אומרת כל מיני דברים שאנחנו באופן פשוט לא מתייחסים אליהם כאיסורי דרבנן. הרמב״ם אומר שבאופן עקרוני היה צריך ללקוט על זה.
מה זה הדרבנן?
כאיסורי דאורייתא, כן, סליחה.
דרבנן, נתנו להם סמכות רק לרבנן הראשונים, ואין אחר כך רבנן?
יש רבנן, נגיע. יש רבנן, באופן עקרוני יש רבנן בכל הדורות, עקרונית. אבל הרבנן האלה שיש עליהם לא תסור, לפי רוב השיטות בחינוך, אפשר להתווכח, פשוט הוא לא אומר כך, אבל התפיסה הפשוטה, גם בתורה עצמה, רבנן הכוונה סנהדרין, לא תסור יש כלפי סנהדרין. בזקן ממרי אף אחד לא מתווכח, זקן ממרי זה רק נגד סנהדרין. הלא תסור במובן של האזרח הרגיל, אז שם החינוך רוצה לטעון שזה לחכמים בכל דור.
זאת אומרת, שאם יש סנהדרין היום, תיאורטי, אז זה יהיה דרבנן.
נכון. דיברנו על שינויי הלכות באחד הפעמים הקודמות, וראינו שם את דברי הרמב״ם, שהרמב״ם אומר שלפחות בהלכות פרק ב' בהלכות מאמרים, עכשיו קראתי את פרק א', פרק ב' בהלכות מאמרים, הרמב״ם אומר שאם רוצים לשנות הלכה דאורייתא, אז כל בית דין בכל דור יכול לשנות את זה. בית דין, כמובן בית דין הגדול. כי מי שחולק על בית דין הגדול צריך גם הוא להיות בית דין הגדול, אבל זה יכול להיות בכל דור שלא יהיה. ובהלכות דרבנן צריך להיות בית דין גדול בחוכמה ובמניין, שזו דרישה יותר חזקה, אבל עדיין אין מניעה לשום בית דין בשום דור לעשות בדיוק את מה שעשו חז"ל.
אם בונים את זה ב-613 אז יהיה רבנן אחר, אז יהיה 613 אחר.
למה? המצווה היא לשמוע בכל הסנהדרין שבימיך. עכשיו כל דור יש סנהדרין אחר, זה מצווה אחת, ברור. כמו שהאיסור היום זה לאכול חזיר שקיים היום, האיסור של בית שני זה לאכול חזיר שהיה קיים אז, לא שני איסורים, זה אותו איסור, אסור לאכול חזיר, צריך למנות... אגב, זה שורש 13 ברמב״ם. שורש 13 ברמב״ם זה שהמצוות לא יימנו לפי מספר הרגעים והימים שאנחנו מחויבים בהם. זאת אומרת, אתה לא מונה 365 מצוות, כי כל יום בשנה אתה חייב במצווה הזאת עוד פעם. כן? זה ברור. עד כדי כך זה שאלה למה בכלל הוא עושה בזה שם. אוקיי, אבל הרמב״ן, כן, אז הרמב״ן פה תוקף את הרמב״ם בכיוון הפוך. לא על זה, על האימפריאליזם הדרבנני שלו, אלא אימפריאליזם הדאורייתאי שלו. את הרמב״ם מכניס לתוך הדאורייתא דברים שבאופן מסורתי נתפסים כהלכות דרבנן. ואז אומר הרמב״ן, רגע, אז למה לא לוקים על זה? אז הרמב״ם אומר, בסדר, כי זה לאו שניתן לזרת מיתת בית דין, מה הבעיה? הרמב״ן, כן, ולמה ספקו לכולה? למה ספק דרבנן לכולה? הרי אם אתה מסתפק, האם דבר מורוף בחלה? זאת אומרת, זה ספק דרבנן. ולכולה, לא נכון, ספק דאורייתא. אם אתה תאכל עוף בחלב, עברת לא תסור. לא תסור זה לאו דאורייתא. אז בעצם זה ספק דאורייתא, היינו צריכים להחמיר. ובעצם כל ההבחנות שאנחנו מוצאים בהלכה בין איסורי דאורייתא לאיסורי דרבנן, היו צריכות להימחק. גם אם אני מקבל את זה, נגיד שלא עונשים, כי זה לאו שניתן לזרת מיתת בית דין, מסיבה טכנית. בסדר, אבל זה גם כן, זה כמו דאורייתא, גם בדאורייתא לאו שניתן לזרת מיתת בית דין, לא לוקים עליו. אין הבדל, בעצם אומר הרמב״ן כלפי הרמב״ם, אתה אמנם אימפריאליסט של דרבנן, הכנסת המון דברים תחת הכותרת דרבנן, אבל רוקנת את המושג דרבנן מתוכן. כי בסופו של דבר מה שאתה קורא דרבנן זה בסך הכל מילים. זה דאורייתא, לא דרבנן. צריך ללקוט על זה, ספקות צריך להיות לחומרה, כל הדברים, כבוד הבריאות, יש הרבה הבדלים בין דרבנן ודאורייתא, ולפי ההגדרה של הרמב״ם, הכל דאורייתא בעצם, אתה יכול לקרוא לזה דרבנן במילים, אבל מבחינת ההלכה, הכל דאורייתא, ואגב, זו תופעה...
כשאתה מפר משהו דרבנן, ואתה נפרת שני דברים, זה שני דברים נפרדים.
אז המנחס חינוך רוצה לטעון את זה, אבל זה אבסורדי. זה אבסורד.
יש את גופו של העבירה שהוא דרבנן, ויש גם...
מי אמר שיש גופו? אולי יש רק את הלא תסור.
יש את
ההלכה דרבנן. מה זה הלכה דרבנן? עכשיו אני אקבע הלכה חדשה. עכשיו יש את ההלכה שלי, רק לגבי אין לא תסור. אז אתה תעבור רק על עבירה אחת. ואת אני אדבר עכשיו, אני קובע תקנה. מהיום בימי שישי אסור לדבר בטלפון. עכשיו מי שידבר בטלפון ביום שישי, נכון שאין לי לא תסור, אני לא בסנהדרין. אבל עבירה אחת לפחות תעבור, לא תעבור על התסור, תעבור רק על העבירה של לא לדבר בטלפון. אי אפשר לנתק את זה. מי שקובע סתם קביעות, הקביעה שלו היא לא הלכה. רק בגלל הלא תסור יש בזה איסור, לא בגלל שהם קבעו. זה לא שני איסורים. המנחס חינוך רוצה לטעון שאיסור איסור שיוצא מדרשה הוא יותר חמור מאיסור דאורייתא רגיל. כי באיסור שיוצא מדרשה אתה עובר גם על האיסור וגם על הלא תסור. אין דבר כזה, זה שטויות.
אבל... בפרק ב' הוא מבחין בין תקנות לבין דרשות. או שם הוא כן כולל את הדרשות בדאורייתא.
לא, לא דאורייתא. דברי סופרים מסוג אחר. זה לא דאורייתא, חד משמעית.
לא, אבל עושה זה שצריך להיות גדול, חופם מן המבדיל בין שני הסוגים. פה בפרק א' הוא שם את כולם ב...
אוקיי.
בכלל אמרת.
השינויים, תכף, הסברתי את זה כבר כשדיברתי על השינויים. אמרתי ששם זה בכלל השאלה של התוקף. ההבדל בין למה בדרבנן דורשים בית דין גדול בחוכמה ומניין ובדאורייתא לא, זה לא בגלל שהדרבנן הוא בעל תוקף נמוך יותר, אלא זה בגלל השאלה על מי אתה חולק.
אני כרגע, בפרק א' נראה שהוא שם את כל הסוגים האלה של דרבנן כחטיבה אחת.
נכון.
בפרק ב', כשהוא מדבר על שינויים, הוא מבחין בין שניהם.
כי שם מה שקובע זה בכלל לא החלוקה
בדרבנן דאורייתא. זה הכל דרבנן,
זה עדיין דרבנן, ובכל זאת אפשר לשנות את זה.
הכל דרבנן.
כן. לא,
תוקף דאורייתא.
כן, לא, תוקף דרבנן גם. תוקף דרבנן, אני אדבר על זה.
אוקיי.
הסברתי את זה אבל שם בקשר לשינוי, אני חושב שההבדל בין דרבנן ודאורייתא ברמב״ם לגבי השינוי, למה אם צריך בית דין גדול בחוכמה ובמניין, או שכל דבר, צריך דבר שבמניין אז צריך מניין אחר להתירו, לא צריך להיות גדול בחוכמה ובמניין, ההבדל הוא לא בגלל שדרבנן זה תוקף נמוך יותר, אלא זה בגלל האופי.
בגלל שיש תוקף דאורייתא.
מה? לא, לא בגלל שהוא גבוה יותר, אני לא מסכים. זה מה שאמרתי עכשיו, לא חושב שלרבנן יש תוקף גבוה יותר מדאורייתא.
אם צריך גדול בתורה ומניין, זה נראה כאילו שהתוקף גבוה יותר.
כן, כן, אבל אני אומר, זה לא... אתה אומר שזה בכלל לא יכול להיות ככה. כן, אני חושב שהנקודה היא ש... ועל זה אני אגיע עוד רגע. הנקודה היא שדיני דאורייתא, בסופו של דבר כשאתה חולק על חכמים או לא עושה אותם, או בית דין שבא לשנות אותם, אז הוא חולק על הבית דין הראשון. אבל אם זה דין דאורייתא, הבית דין הראשון, מה שהוא עשה, הוא לא חוקק את הדין הזה. נכון? הוא חצב אותו מהתורה, זאת אומרת, הוא דרש, פירש את התורה. אז בסופו של דבר, מה שאתה טוען זה שהקדוש ברוך הוא לא אומר את זה, הוא אומר את זה, אין בעיה, מותר לך לפרש, כל דור, הבית דין שבדורו הוא זה שמוסמך לפרש עבורו. אתה לא בעצם חולק ישירות על הבית דין הראשון. בהלכות דרבנן, אתה חולק, הבית דין הראשון הוא מקור ההלכה, הוא קבע את זה, ומקור הסמכות של ההלכה הזאת זה החובה לציית להם. כשאתה מתמודד נגד זה, אתה צריך להיות באחי, לעמוד מולם. כי המחלוקת היא איתם, אבל לא טענה שהקדוש ברוך הוא אומר משהו אחר. למה אני מציית לזה? בגלל הסמכות שלהם. אז אם אתה רוצה להגיד לי לא לציית לזה, אתה צריך להגיד סמכות יותר גבוהה. פה אתה רק אומר לי מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני, אתה לא מדבר איתם. אוקיי? אז לכן אני חושב שבאמת באופן הפשוט זה לא תלוי בשאלת התוקף, זה תלוי בשאלה של מה חכמים עושים, שאליה אני אגיע עוד רגע. אז בעצם הרמב"ן בעצם טוען לא יכול להיות שההלכות שהרמב"ם מכניס תחת הקטגוריה דרבנן באמת נמצאות שם. לא ייתכן דבר כזה. הלכות דרבנן, תקנות, גזרות ומנהגות, כן, אבל לא דברים שעושים מדרשה או הלכה למשה מסיני. הדברים האלה זה דיני דאורייתא ולא דיני דרבנן, ולכן בהם באמת הספק לחומרה וכל מה שצריך.
אוקיי. אבל עדיין הוא מסביר שאתה עובר לא תסור מדרבנן,
לא, לא, אם אתה עובר לא תסור, אז המקור הוא לא תסור. לא, אתה לא עובר לא תסור, הוא אומר מפורש. זה בהשגות לשורש הראשון. לא, אתה לא עובר לא תסור.
אז מה התוקף שלו?
לא יודע, משאיר את זה פתוח, זה לא עסוק בזה. זה באמת, זה חידה. לפי הרמב"ן, למה צריך לציית לחכמים? כן, כי הרי זה לא יוצא מילות אסור. זאת אומרת, הנקודה, וכאן אני רוצה באמת להגיע לשורש של הבעיה, שאולי לפעמים אפשר לפספס אותו. יש בעייתיות בתפיסה של הרמב״ם, כמו שהרמב״ן עצמו כבר העיר על זה, אבל יש בעייתיות לא פחות קשה, ואולי יותר קשה, בתפיסה של הרמב״ן. כי בתפיסה של הרמב״ן, אז נכון, אני מבין למה ספקם של איסורי דרבנן הוא לא לחומרה, הוא השאיר על מכונה היטב את ההבחנה בין דאורייתא לדרבנן. אבל זה עד כדי כך היטב שאי אפשר להבין, אז למה לציית לחכמים בכלל? אז בעצם מאיפה זה יוצא? למה לשמוע בקולם? עכשיו, אם אין פסוק שמצווה על זה, אז זה, גם אני יכול, כמו שאמרתי, מחר בבוקר לקום, להודיע לכם מה אני אוסר ומה אני מתיר. מה, 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 מי שמם?
אני חושב שדיברת על זה פעם, שחכמים קבור שספקם הוא יהיה לכול.
אז זה התירוץ על קושיית הרמב״ם. עכשיו אני שואל, אבל מה קשה הרמב״ן? זה התירוץ על מה שהרמב״ן מקשה על הרמב״ם. שהם אמרו והם אמרו.
שיש חיוב כללי לשמוע לחכמים, לפי אותו תוקף שהם הגדירו, והם הגדירו שיש
מצוות דרך. אבל הרמב״ן לא מקבל.
והם הגדירו שהרמב״ן יגיד שיש
מצוות לשמוע לכולם. אז מה הוא רוצה מהרמב״ם? אז גם הרמב״ם אומר את זה. הרמב"ן לא מוכן לתפוס דבר כזה שיכול להיות חיוב כללי ועדיין בפרטים יהיה ספק לכולם. כי אם זה היה נכון...
הבעיה ברמב"ם זה שהוא כלל את כולם ביחד, גם את הדרשות שאנחנו מקבלים, והלכה למשה מסיני שאנחנו מקבלים אותם כדאורייתא, הוא כלל אותם יחד עם התקנות.
לא, אבל
הרמב"ן... ומצוות דרבנן קלאסיות.
זאת עוד שאלה, זאת שאלה לגבי מה נכלל בהגדרה דרבנן, מה כלול... אני שואל שאלה על עצם העיקרון, הרמב"ן שואל עוד שאלה, לא רק... למה כללת את הלכה למשה מסיני ואת הדרשות? לרמב"ן שואל, איך זה יכול להיות שזה יוצא מילות אסור? הרי ספקו את זה עוד לחומרה. גם על התקנות והגזרות שכן כלול בדרבנן. גם שם זה לא יוצא מילות אסור, אומר הרמב"ן. למה? בגלל ששם זה, אחרת הספקו, זה עוד לחומרה.
אז בסדר, אז חכמים קבעו שהספקות לכולם.
אתה מטרף את הרמב"ם.
כן, את הרמב"ן.
לא, הרמב"ן אם זה לא היה מסכים לקבל, אז מה הוא מקשה על הרמב"ם? מה הוא רוצה מהרמב"ם? אז זה מה שהרמב"ם אומר. וזה יוצא מילות אסור, וחכמים הם שאמרו שבמקרה של ספק נקל, הרבה אחרונים אומרים את זה כתירוץ, אבל הרמב"ן עצמו ודאי לא מקבל את זה, כי אם זה היה נכון אז מה קשה על הרמב"ם? נו, אז הוא עצמו מה הוא אומר?
אולי זה לא מגיע מלמעלה או למטה, זאת אומרת, ההלכה...
אוקיי, אז אנחנו נגיע לאפשרויות השונות איך להסביר את התוקף של הלכות הרבנן לפי הרמב"ן. אני קודם כל רק רוצה להציב את הקושי. יש פה קושי, בעצם אם אני מסתכל על זה עכשיו במשקפיים האלה של הרמב״ם והרמב״ן, יש פה בעצם אפריורי קושי בלתי ניתן לפתרון. לא ניתן לפתרון הקושי הזה. אפריורי. למה? אם נמצא מקור בתורה, לא אכפת לי מאיזה פסוק, דרשה, מה שאתם רוצים. האם נמצא מקור בתורה, אז מתעוררת השאלה של הרמב״ן. הרי ספקו צריך להיות לכולה וכל ההבחנות.
לכולה, לכולה, לכולה.
כל החומרה, כן. כל ההבחנות בין דאורייתא ודרבנן בעצם אמורות להימחק. ואם לא נמצא מקור,
אז איפה מקור?
אז למה לשמוע עליהם? אז יש פה משהו שהוא לא מסתדר. עכשיו רב יוחנן וסרמן בקונטרס דברי סופרים מחדד את זה יותר. הוא אומר, נגיד שהמקור היה בכלל לא מילות אסור, מפסוק אחר, לא מפסוק אחר, מסברה, ממה שאתם רוצים. זה לא משנה כלום. לפי הרמב"ן לא יכול להיות שיש מקור. לא חובה לשמוע לחכמים. עקרונית, לא יכול להיות. כי ברגע שיהיה מקור, הקושיה שלו עצמו תחול עליו, זה יהפוך להיות דאורייתא. מה יכול להיות המקור? בואו נספור. או שזה יוצא או בפסוק אחר בתורה, לא מילות אסור, מאיזושהי סיבה. זה לא משנה, נכון? עדיין ספקות צריכות לחומרה, כל הקושיות עדיין בעינן, זה לא אכפת לי מאיזה פסוק זה יוצא. מה תגיד דרשה? לפי הרמב"ן דרשה זה דאורייתא גם כן. לפי הרמב"ם זה דרבנן, זה לא פותר את הבעיה. ממה נפשך דרשה לא תעזור? מה תגידו סברה? סברה זה גם דאורייתא, למה לקרא סברה? היא כך אומר רב אלחונון. אז כיוון שכך גם סברה זה לא יכול להיות. אז זה לא סברה, לא פסוק ממקור, זה לא מקור מפסוק. זה לא דרשה ולא שום דבר. אז לפי הרמב"ן למה צריך לציית לחכמים?
הוא אומר שם שזה רצון
אחריו. כן, זה טעות שהוא אומר, וזו שאלה גדולה למה זה לא נכנס תחת הקשיים שהוא עצמו מעלה. נגיע גם לזה. בסדר? אבל אני אומר שכשניגשים לסוגיה הזאת, לפני שמבררים מה כתוב בגמרות, ואיך הרמב״ם תופס את זה, ואיך הרמב״ן תופס את זה, ואיך כל אחד מסתדר עם הקושיות. קודם כל צריך להבין מהו הפלונטר התיאורטי שאנחנו נמצאים פה. הרי הרמב״ם והרמב״ן התמודדו פה עם בעיה בתורת המשפט ההלכתית. בתורת המשפט ההלכתית יש קטגוריה כזאת שנקראת דרבנן. אף אחד לא מתווכח על זה. אפשר להתווכח מה כלול בזה. אבל יש הבחנה בין דאורייתא לדרבנן. השאלה איך דבר כזה יכול להיות, ההבחנה הזאת עצמה היא סתירה מיני ובי. זה הבעיה. אם אני הרמב"ם מאמץ מוצא אחד, הרמב"ן מאמץ מוצא אחר, אף אחד משניהם לא עובד. כי אם אני מאמץ את המוצא של הרמב"ם שזה יוצא מלא תסור, אז זה היה צריך להיות הכל דאורייתא, אז מחקנו את ההבחנה בין דאורייתא ודרבנן. אם אני מאמץ את המוצא של הרמב"ן, יש הבחנה מצוינת, אבל יד כדי כך מצוינת, שאני לא מבין בכלל מה זה, זה בל תוסיף. זאת אומרת, עוד מצוות שמחייבים, חוץ מהמצוות שכתובות בתורה, בלי מקור. אז למה אני צריך לשמוע בכל זה? אגב, הרבה פעמים, זו נקודה מאוד מעניינת, פעם שמעתי את זה מהרב בלומנצוויג בירוחם, שזו נקודה אמיתית, הוא אומר שלחזון איש יש קולות מופלגות בהלכות שביעית. חזוני שהיה מחמיר גדול, נגיד, בנושא היתר המחירה וכו', זה כולות מופלגות. ולמה? כי ברגע שאתה אימבליסט בעוצמסור, אתה חייב לרוקן אותו מתוכן, אחרת אי אפשר יהיה לחיות. זאת אומרת, אתה צריך למצוא פתרונות איך לפתור את הבעיה, למרות שזה דאורייתא, או למרות שהיתר המחירה לא יכול לעבוד. אתה צריך לאפשר לאנשים לתפקד, אי אפשר, אתה לא יכול לתפקד. הרבה פעמים, וזו תופעה כללית, הרבה פעמים, מי שמאוד מאוד מחמיר בתחום מסוים, בסופו של דבר במידה רבה מרוקן אותו מתוכן. זאת אומרת, אתה נורא מחמיר, אבל על מה? על כלום. זאת אומרת, לא נשאר בסוף, על מה? זאת אומרת, הרמב״ם בעצם כולל את הכל תחת הכותרת דרבנן, אבל בעצם קצת מרוקן את הקטגוריה, לא, דרבנן. הוא מרחיב מאוד את הקטגוריה, מה נכלל בדרבנן, מרוקן מתוכן, מה זה דרבנן? זה בעצם הופך את זה לדאורייתא. למה? כי הקושי פה הוא, אוקיי, אחרת למה לציית? כי זה תמיד, יש פה איזה טרייד-אוף בין שני הדברים האלה, והרמב"ם והרמב"ן, כל אחד בחר מסלול אחד כדי לפתור את הבעיה, אבל כמו שאמרתי קודם, צריך להסתכל על זה לא מה הקושי ברמב"ן ומה הקושי ברמב"ם. יש פה בעיה שצריך לפתור אותה, עזבו את הרמב"ם והרמב"ן, יש פה בעיה לא פתירה. כי אפריורי, אתה לא יכול ללכת בערוץ של הרמב״ם, אתה לא יכול ללכת בערוץ של הרמב״ן, אז מה עושים? איך יש קטגוריה כזאת של דרבנן מול קטגוריה של דאורייתא? איך יכול לדבר כזה? זה בעצם השאלה הגדולה פה. השאלה הגדולה פה מצטרפת מהרמב״ם והרמב״ן ביחד. זה לא קושיה של מי זה על זה או הוא על זה. אוקיי, זה בעצם הקושי הגדול. ועכשיו, תירוצים טכניים על הרמב״ם, כבר הזכירו פה כמה אחרונים אמרו שזה ויכוחים. למה נגיד ספק דרבנן לכולה לפי הרמב״ם, הרי זה לא תסור, אז יש איסור דאורייתא. אז כן, אז הם אמרו והם אמרו, זאת אומרת, כיוון שרבנן יכלו לקבוע שזה הדבר הזה הוא אסור או לא אסור, יש להם סמכות מכוח לא תסור, אז הם גם יכולים לקבוע שספקו יהיה לכולה. הם הרי יכלו לא לאסור את זה בכלל. נכון שאחרי שהם אסרו זה דאורייתא, אבל כיוון שהם יכלו בכלל לא לאסור את זה, אז ודאי שהם יכולים כשהם אוסרים לאסור את זה בלי הספקות. זאת אומרת, אם זה ספק, אז זה בסדר. לא כל כך נורא. משמע הייתם מנסה להגיד למה הרמב"ן לא קיבל את זה? הרמב"ן זה קושייה. למה הרמב"ן לא קיבל את זה? הוא ראה בזה שיטה קשה. זאת אומרת, מה יקרה למשל בספיקא דרבבתא? כן, כשיש מחלוקת, לא יודע, הראשונים, המוראים, לא משנה, מחלוקת בין שתי שיטות הלכתיות, לא ספק במציאות, אלא ספק שנוצר ממחלוקת בין שתי שיטות הלכתיות. במצב כזה זה בעיה, כי יש שיטה אחת שאומרת שיש איסור דרבנן, ויש שיטה אחרת שאומרת שאין איסור דרבנן. לכאורה, ספק דרבנן לכולם. אומר, רגע, אבל אלה שאומרים שיש איסור דרבנן, הם עצמם ודאי לא מסכימים שבספק תלך לכולם, כי אין בזה ספק, הם חושבים שיש איסור. אחרים חושבים שאין איסור. אתה בספק אולי, אנחנו לא בספק. אנחנו אומרים, זה ודאי איסור דרבנן. אז למה, אנחנו לא אמרנו לך, אף אחד משני הצדדים פה לא אומר לך שאם אתה בספק תלך לכולם. אחד מהם אומר לך, תלך על זה לחומר, גם בלי ספקות, והשני אומר, אין איסור בכלל, תעשה מה שאתה רוצה. אבל אף אחד לא אומר שאם זה ספק, בספק מהסוג הזה, שתלך לכולם. כך טוען השמיטה, אני לא חושב שזה טענה הכרחית. ברור שחכמים יכולים לקבוע, כמו שהתורה נתנה להם איזושהי סמכות לחוקק, או לקבוע איסורים, אז חכמים יכולים לקבוע באופן גורף, כללי, שכשאתה נמצא בספק, גם ספק בין מחלוקת בין שני חכמים. אתה יכול ללכת לכולה, ללכת אחרי החכם המקל, לקבוע את זה כאיזשהו כלל מטה-הלכתי. אוקיי, אז זה בעצם, זאת בעצם
הבא. יש הלכות שאין מקור בתורה. יש הלכות שאין מקור בתורה. למשל שאסור, היום יש איסור להתחתן עם שתי נשים.
בסדר, כי זה לא הלך איסור דאורייתא, מה זאת אומרת?
אז זה דרבנן.
נכון. לא, אפילו איסור דרבנן, זה חרם. לא משנה, חרם דרבנן גרשם.
אבל אין קשר לתורה, אין קשר לדורה.
למה? לא תסור. הרמב"ם אומר שהפסוק לא תסור מכל אשר יורוך על חכמים, הוא זה שנותן לחכמים את האפשרות לקבוע דברים שלא מופיעים בתורה. גם לחנוכה אין מקור בתורה. לא צריך להגיע לחרם דרבנות גרשון. לחנוכה או למקרא מגילה. לא כתוב בתורה כמובן שצריך להדליק נר חנוכה. אבל חכמים, כיוון שיש להם את הפסוק לא תסור מכל אשר יורוך, אז הפסוק אומר שחכמים יכולים לקבוע תקנות. וכשהם קובעים זה מחייב, כך לשיטת הרמב"ם. הרמב"ם לא מקבל.
אוקיי, אז זה בעצם מוביל אותנו לבעיית הביסוס הנורמטיבי. כשיש מערכת נורמטיבית, אנחנו שואלים את עצמנו למה היא מחייבת. בכלל, באופן כללי עכשיו אני מדבר. יש בעיה מהותית בלבסס מערכות נורמטיביות. בכלל. גם את הדאורייתא דרך אגב. לא רק את הדרבנן. למה? כי ממה נפשך? על זה דיברתי פעם, אני חושב. ממה נפשך? נגיד, למה לציית לחוק? אוקיי? שאלה שמשעשעת הרבה מאוד חוקרים עם תורת המשפט, מסכים עם זה, כותבים על זה כל מיני הצעות כאלה והצעות אחרות. למה צריך לציית לחוק? מה הבעיה הבסיסית בעניין הזה? שאם הבסיס יהיה בתוך החוק, אז זה כמובן לא יכול להיות. שיש חוק שצריך לציית לחוק. כי מי אמר שצריך לציית לחוק הזה עצמו? ארבע צריך, כן? זה כיוון אחד. אלא מה תגיד? שהבסיס הוא מחוץ למערכת הנורמטיבית הנידונה. מי אמר שצריך לשמוע לו? תחזור עוד אחורה. זאת אומרת, איפה תעצור? זאת אומרת, אתה לא יכול לבסס מערכת נורמטיבית. אתה צריך איכשהו תמיד לצאת מאיזושהי נקודת מוצא שהיא עצמה אי אפשר להצדיק אותה. או אי אפשר לבסס אותה. זה בעיה. אבל אחרונים, מה קורה, נגיד, סומה כתור מן המצוות. הולכון וסרמן, נדמה לי, קובץ שיעורים. סומה פטור מן המצוות. אבל מדרבנן יש כאלה שאומרים שהוא חייב. לפחות בלאווים, יש לזה כל מיני ויכוחים. אבל נגיד לאותן שיטות שהוא חייב בחלק מהמצוות. שאלה איך זה מתחיל. שאלו, אני חייב ולא רוצה לעשות. מה זה חייב? לא חייב כלום. מה מחייב אותי? זה שחכמים קבעו. ולמה מה שחכמים קבעו מחייב אותי? היא כתוב לא תסור. אבל לא תסור אני לא חייב לצאת. הדאורייתא אני לא חייב לצאת. נכון? מה תגיד, אני חייב מדרבנן לציית ללא תסור. נו, והדרבנן הזה עצמו, למה אני חייב לשמוע לו? אין, זה בעיה שאתה לא יכול להתחיל. או קטנים. מחלוקת רש"י ותוספות, כן, לגבי קטן. האם קטן בעצמו חייב במצוות דרבנן? זה הגדול של מצוות חינוך? או שהגדול, האורך, חייב לחנך אותו מדרבנן? כן, זה מחלוקת, דווקא מינה, הוא יכול להוציא ידי חובה מישהו אחר שחייב מדרבנן וכו', דברים ידועים. אז יש מחלוקת רש"י ותוספות בעניין הזה. ועוד פעם עולה השאלה, מה זאת אומרת הקטן חייב במצוות מדרבנן? מכוח מה? מכוח לא תסור, אבל לא תסור זה התורה, בתורה הוא לא חייב. אז לא תסור דרבנן. הרבנן חייבו אותו מדרבנן ולא תסור. זה, אתם מבינים שזה בעצם השאלה, האם הבסיס הוא בחוץ, לא תסור זה דאורייתא שבא לבסס חיובי דרבנן, או שהבסיס הוא בפנים, מדרבנן יש לא תסור גם על זה. אבל הדרבנן הזה עצמו למה אני צריך לשמוע? זה ביסוס מבפנים. אתה רוצה במסגרת הדרבנן לבסס את המחויבות לשמוע לרבנן. אנחנו בהרבה מאוד מקומות נמצאים בפלונטר הזה. זה פלונטר שהוא מהותי לשאלה של מחויבות נורמטיבית. איך אפשר לחייב מחויבות, לבסס מחויבות נורמטיבית? אם זה ביסוס מבחוץ, אז ערב אחר ערב צריך, מי אמר שחייבים? אם זה ביסוס מבפנים, אז זאת לולה לוגית, זה לא יכול להיות. נו, אז איך מבססים מערכות נורמטיביות? יש פה משהו בעייתי, אוקיי? עכשיו הרחבתי עוד יותר את הקושי. זה לא בעיה ספציפית לגבי הלכות הרבנן, בהלכה, הרב אמר, זאת שאלה כללית. יש לנו מערכת נורמטיבית, איך בכלל אפשר לבסס אותה, לא מה הבסיס? אני לא שואל למה לציית לחוק. אני שואל איך עונים על סוג שאלה כזאת של למה לציית לחוק. אני שואל את השאלה ברמה המתודולוגית, לא למה לציית לחוק, אלא סוג כזה של שאלה, איך עונים עליו בכלל? אי אפשר לענות עליו, אלה שאלות שבאופן מהותי לא ניתנות לתשובה. זאת השאלה האמיתית שיש פה ברקע. זו לא שאלה של אם זה נגד הגמרא פה או נגד הגמרא שם. אנחנו ניצבים בפני פלונטר שאין לו פתרון. ולא בכדי הרמב"ן בחר ערוץ אחד וכמובן קשה עליו משם. הרמב"ן בחר את הערוץ הזה וקשה עליו משם, כי זו צמיחה קצרה. היא לא יכולה לחסות גם את הראש וגם את הרגליים. אם אתה רוצה לחסות את הראש, אז יתגלו הרגליים. תחסה את הרגליים, יתגלה הראש. אי אפשר לחסות גם את הראש וגם את הרגליים. הצמיחה היא קצרה.
זה פחות קשה, אני חושב, עם תורה, אם אתה מקבל תורה מסיני, משום, כמו איך אתה שומע לתורת משיכה, כן, או משהו כזה, כן?
מה, קניין משיכה?
מה?
קניין משיכה?
לא.
כוח המשיכה.
אני, לא כמו שאני...
זה פשוט ככה, זה עובדה.
זה פשוט ככה, כן? אז גם כן, אם אתה מקבל שיש תורה מסיני, זה פשוט ככה, זה לא מחייב, זה באמת המציאות.
לא מסכים בכלל. אתה מוחק את ההבחנה בין העובדתי לנורמטיבי. העובדה שהיה מעמד הר סיני אני יכול לקבל. אם זאת עובדה, זאת עובדה. ועכשיו מה? היה מעמד הר סיני וזה מה? לא רוצה לעשות. זה חיוב נורמטיבי. לא יעזור העובדות. בגרביטציה אתה יכול גם לא לקבל את חוק הגרביטציה, אתה רק תתרסק. את אם תיפול מראש ומגדל, כי זאת העובדה. אבל פה אני דורש מבן אדם מחויבות. אתה חייב לעשות את מה שנאמר בסיני. שאלה למה? אני מסכים, זה נאמר בסיני, הגעתי למסקנה העובדתית שהיה מעמד הר סיני, הכל נאמר שם, ועדיין, למה לי לציית? גם אני עכשיו יכול להכריז פה על מעמד רעננה. אני מודיע לכם, אסור לדבר בטלפון ביום שישי, אני יש לי אובססיה לטלפון ביום שישי, אסור לדבר בטלפון ביום שישי. הנה, עכשיו היה מעמד רעננה, מעכשיו אסור לדבר. אמרתי, ירוד גזוקט, אז אמרתי. אבל זה שמישהו אמר משהו, זה לא מחייב אותי, אני צריך הסבר למה משהו אמר, וגם אני מקבל עובדתית שהוא אמר, למה זה מחייב אותי? זה הבעיה של ביסוס נורמטיבי.
שאלה מי אמר, לא
פרש. לא, אפילו הקדוש ברוך הוא אמר.
המקור של מי שאמר.
הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו אמר. לא זו הערות גזוק, אז הוא אמר. אז מה? ואני אמרתי גם כן. הוא אמר והוא אמר, או הם אמרו והם אמרו.
זה כמו הכוח הגרביטציה, אם אתה טיפול, אתה
תשאר. זה משהו אחר, אתה שואל אותי.
הוא אמר לך, אם אתה
לא... הוא הגילה לי עובדה. שאם אתה לא תעשה את זה, יתגנו אותך בגיהינום. בסדר, אז אני, יתגנו אותי בגיהינום. יש לך טענה אליי? אין לי בעיה שיתגנו אותי בגיהינום. הטענה היא שאני חייב לעשות את זה. התיגון בגיהינום הוא בגלל שאני חייב ואני לא עושה את המחויבות שלי. זה לא דבר שנעשה בלי הצדקה. ואני שואל למה, מה הבסיס לזה? אגב, יש חינוך במצווה סמכתת. החינוך כותב שם, למה בכל מקום חכמים אומרים, עונש מצאנו עזרה מניין. למה צריך עזרות? אם כתוב עונש, מקיע אביו ואימו מאות יומת, ואז שואלים כולם, מה העזרה? איזה איסור הוא עבר? אבל אני חושב שהוא מאות יומת, אז אתה לא מבין מתוך זה שיש איסור? הוא אומר, לא. חוץ מזה שיש עליך עונש, צריך גם פסוק שאומר שזה אסור. כי אחרת היית חושב, כך הוא מסביר שם, אחרת היית חושב שהעונש זה מין איזושהי התנאיה מכנית כזאת, כמו הגרביטציה. זאת אומרת, שמי שמקיע אביו ואימו, מין איזו תגובה אוטומטית מאוד יומת, אבל אין בעיה, הוא לא עשה שום דבר רע. זכותו, אם הוא רוצה למות, לבריאות, שיקיע את אביו ואת אימו, והוא ימות. אוקיי? לקדוש ברוך הוא שיהיה עם זה. ולכן, אומר החינוך, זה לא יכול להיות, זו תפיסה לא נכונה, ולכן, לכל מקום שיש עונש, גם צריך פסוק שאומר שזה אסור. לא שלא, יכולתי אולי להעניש גם בלי זה, אבל לא הייתי מבין נכון מה המשמעות של העונש, העונש לא היה מוצדק. זה מה שאני אומר גם כאן. נגיד שהיו שמים אותי בגיהינום על כל עבירה. אין לי בעיה, אני שישים אותי בגיהינום. אבל השאלה, אתה דורש ממני? אני עשיתי משהו שהוא לא בסדר מבחינתך? למה? אתה אמרת, בסדר. למה אני צריך לשמוע למה שאתה אמרת? הרבה אנשים או הרבה גורמים אומרים לי דברים. אז מה?
משה קיבל שתי תורות. תורה משה קוסר.
מה בקד הראיות של תורה שבעל פה? זה רק שחיטה, תפילין, או גם כן חנוכה, או פורים?
אני, להגדרה מה זה תורה שבעל פה אני אגיע בהמשך. כי ההבחנה בין דאורייתא ודרבנן, חלוקה אחת, לבין תורה שבכתב ותורה שבעל פה, שזאת חלוקה אחרת, מה היחס בין שתי החלוקות האלה זה ממש מוקד בסוגיה. ואני אגיע לזה בהמשך. לא היום, אבל בסדר, אז אני ארשה לעצמי להשאיר את זה. כן.
האם אפשר להגיד משהו ציני?
תמיד.
שתכלס הרבנים היו החזקים בחברה, הם עלו איזושהי נוסחה איך לפרש דברים, איך לשלוט על אנשים, איך...
לא עלו, הם המציאו.
To bully everybody.
היה להם חריזמה.
ואז הם חיפשו איזשהו... הצדקה בתוך הפסקים.
זה כמו ההסבר למה להיות מוסרי, כי האבולוציה יצרה אצלנו איזשהו כושר אלטרואיסטי, וזה יותר בעל ערך שרידותי להיות מוסרי, כי קבוצה שדואגת אחד לשני בעצם תשרוד יותר טוב. הקשל פה הוא אותו קשל כמו שם, שניהם זה טענות כושלות. למה? כי אתה יכול להסביר לי למה יש לי נטייה מוסרית ככה. אתה לא יכול להסביר לי למה אני חייב לנהוג על פי המוסר. אתה יכול להסביר למה קיים בתוכי נטייה מוסרית, כי האבולוציה יצרה את זה. עכשיו יש מישהו שאין לו נטייה מוסרית כזאת. יש לה בעיה איתו? את מאשימה אותו במשהו? הוא לא בסדר באיזשהו מובן? מה פתאום? הוא מוטציה אבולוציונית. אצלו אין את הדבר הזה. אין בעיה. גם אני לא חייב לעשות את זה, אני פשוט עושה את זה. עכשיו, גם בדרבנן, כשאת תסבירי את זה באופן הציני הזה, אני יכול לקבל את זה. אבל אז רק מסביר למה ישראל שמרו את הדרבנן. זה לא מסביר למה אני צריך גם כן לעשות את זה. אז אני לא רוצה לעשות את זה. בעיניי אין להם חריזמה לרבנן. אז אני לא עושה.
זה היה הסדר החברתי
שלו. אין בעיה, אבל היום זה גם הסדר החברתי. אז זה מחייב, אני שואל, אין לי בעיה, הטיעון ההיסטורי יכול להיות נכון. עכשיו אני שואל מה הוא אומר. האם טיעון היסטורי כזה, גם אם הוא נכון, האם הוא מבסס חובה לציית לחכמים?
איזשהו
הפנמנו את זה. אז אני, הנה, אני עכשיו לא מפנים, לא רוצה לציית. יש לי בעיה עם מה שאני עושה.
זה כמו מישהו שלא עומד בצפירה.
כן, אולי.
יש אנשים... אני חוק לעמוד בצפירה, ואת לא עומד בצפירה. אז החברה תוקיע אותה.
את מסבירה לי למה החברה עושה דברים. אני לא שואל למה עושים. זאת שאלה בהיסטוריה. או באנתרופולוגיה, סוציולוגיה. למה, סוציולוגיה. למה אנשים עושים את זה? אני שואל את השאלה למה צריך לעשות. לא למה עושים. את נתנת לי הסבר למה אנשים עושים. הם עושים כי הוא היה לו חריזמה והוא הצליח לתפוס מעמד והוא קבע שכך צריך לעשות וכולם חשבו שצריך לשמוע בקולו. בסדר, הבנתי, זה תיאוריה היסטורית מעניינת. אבל אני שואל למה צריך לעשות, לא למה אנשים עשו. אז את מציעה בעצם באמת לא היה צריך לעשות, רק סתם ככה עשו. זה לא בסיס לחובה לציית לחכמים. זה תיאור היסטורי לסוגיה מעניינת, למה למרות שלא צריך לציית לחכמים, משום מה הרבה אנשים חשבו שכן מצייתים. בסדר, זה הסבר. אם הם מצאו מקורות, אז אני שואל מים. אני שואל, מה הבסיס? אז כבר זה לא החריזמה שלה. אוקיי, אז אם ככה אז ירדנו מההסבר הציני. אם הם מצאו מקורות, אז יש להם הסבר אמיתי. אז אני לא צריך להגיע לזה שהייתה להם חריזמה מיוחדת ובגלל זה שמרו בקולם, אלא הם באמת צדקו, יש פה איזשהו הסבר אמיתי. אז אני מחפש אותו. ועכשיו ניסיתי להראות שהסבר כזה לכאורה הוא לא בנמצא. לא יכול להיות הסבר כזה. כי אם נלך לכיוון של הרמב"ם יהיה קשה מכאן, נלך לכיוון של הרמב"ן יהיה קשה מכאן. אז חזרנו לציניות, בסדר, אבל חובה לציית לחכמים אין. בסדר?
רק לגבי למה לעשות את התורה, זה היה מפני שזה ברית שקיבל על עצמך, מה שאמרת על עצמך, אנחנו צריכים לשמוע אותה. אם היינו אומרים מראש, כיוון שאנחנו מקרים לך תודה, לא יודע מה, אז כל מה שתגיד אנחנו נקבל, אז קראת בברית, אנחנו יש גם לקבל את זה.
טוב, זאת שאלה מעניינת. אני לא זוכר שקראת את הברית.
לא, אמרתי שמתוך הנחה שהיה מעמד
הרצל. כן, היה
מעמד הרצל. כלל מחויבות, כלל זה
שם. מי שהיה שם, שיעשה משהו התחייב. מה זה קשור אליי?
אבל אז השאלה היה תוקף של דאורייתא גם.
כן, ברור, אני אומר. כל הזמן הרחבתי את
השאלה של
דאורייתא. לכן אני אומר, הבעיה היא בכלל לא בדרבנן. הבעיה היא איך מבססים מערכות נורמטיביות בכלל. מה זה משנה אם זאת מערכת משנית או מערכת ראשית? במערכת המשנית, הדרבננית, השאלה היא האם תמצא עוגן בדאורייתא, בקומה אחת מעל, או בתוכו. אף אחד מהם לא אפשרי. נכון? אבל אני אומר, עזוב, לך עלה למעלה, על הדאורייתא, אז אתה שואל אותי מה הבסיס, למה לשמוע לחכמים, תשאלתי למה לשמוע לדאורייתא. אם הבסיס הוא מבחוץ, אז שוב פעם, מה הבסיס אליו? אם הבסיס הוא מבפנים, אז הוא לא יכול לעבוד כי זה לולעתי. אז מה עושים? כמו החובה למה לציית לחוק. השאלה למה לציית לחוק היא שאלה שמקבילה לדאורייתא, לא לדרבנן.
בדרך כלל במצב כזה לוקחים עוד לבל של מטה.
כן, כמו הדאורייתא מול הדרבנן, ואז אני אשאל על המטה. לכן אני אומר, זה לא יעזור, יש פה איזושהי בעיה שהיא בעיה מהותית. אוקיי, אז פה זה בעצם מביא אותנו לאפשרויות הפתרון, אפשרויות הפתרון. תראו, יש כמה אפשרויות שעלו, שלא יודע, אף אחת מהן לא משכנעת אותי. רוב האפשרויות האלה לא עלו דרך אגב, אני העליתי אותם. לא, באמת, אני לא... ניסיתי לעלות כל מה שאני יכול, אבל יכול להיות באמת שזה אשמה בי. אולי יש מסתתרת עוד איזושהי אפשרות שלא עליתי עליה, ולכן אני לא משתכנע. כי אם אני הממציא, יהיו מוטי ויהיו מפרק, זה לא חוכמה.
דנים בפרדוקס הזה?
לא, זהו, הבעיה הגדולה זה שאף אחד לא שם על השולחן, אני לא, מי שאני מכיר, לא שם על השולחן את הפרדוקס ככה, כמו שהוא, זאת אומרת, זאת בעיה ללא פתרון. אחד, יש לו קושיות על הרמב"ן, אז הוא מיישב את הרמב"ן. השני, מאחורי הדברים כמובן יושב ניסיון לענות על הפרדוקס, אבל אני חושב שאנשים לא מספיק שמו לב שיש פה איזשהו קושי מובנה, אז אתה צריך להבין את זה לפני שאתה מתחיל לחפש פתרונות. יש משהו קושי מובנה שאתה צריך להבין, לא תמצא פתרון. אפריורי אין דרך למצוא פתרון.
כי היה משהו מובן מאליו.
כן, לא, אני מבין, אבל זה עוד פעם הסבר במובן של, אוקיי, היה להם מובן מאליו, אבל זה לא מובן מאליו.
על ביסוס אמרת, דאורייתא דיברנו פעם. נכון?
עם הלשמה, נכון? עם הלשמה, עם הרמב"ם בהלכות עבודה זרה שמה.
אני לא זוכר מה אמרנו, אבל דיברנו זה פעם.
קבלה באלוה. כן, כן, נכון. אולי נחזור לזה. טוב. בכל אופן, אם אתם לא זוכרים, אז זה בסדר, עכשיו. אני תמיד מגלה שאני כל הזמן חושב שאולי אמרתי כבר משהו. זה, אני בסדר, אנשים לא זוכרים לכך. טוב, בכל זמן, אני משתדל לא לחזור לגמרי, אלא להשתמש בדברים שאמרתי.
זה הבקשה של סברה.
מה?
שאז בהקשר של סברה, שואל שמשקולות
וכו'. נכון, שמשקולות שואל שאלה דומה, על תורת המשפטים. אוקיי, אז יש פה בעצם איזשהו קושי, ועכשיו תראו שקשה מאוד לצאת ממנו. זאת אומרת, יש הצעה ראשונה, אני מדבר עכשיו לכיוון של הרמב"ן. בואו נסתכל על זה במשקפיים של אחרונים. במשקפיים של אחרונים יש קושייה על הרמב"ן וצריך ליישר אותה. במשקפיים הפילוסופיים שניסיתי להציג כאן, אין קושייה על הרמב"ן, יש קושייה על התורה. מה עושים? זאת אומרת, איזה כיוון בכלל אפשר ללכת? אני שאלתי את השאלה על סוג כזה של שאלות איך בכלל עונים. לא שאלתי את השאלה מה התשובה לשאלה הזאת. זאת בעצם השאלה האמיתית. אבל אתם יודעים, דרכם של אחרונים הם לא שואלים דברים כך. הם מנסים ליישב קושיות על הרמב״ם, קושיות על הרמב״ם, אבל אני חושב שבאמת פה קצת חסר המבט המת ההלכתי הזה, שבעצם היה מראה מהר מאוד שהפתרונות האלה לא באמת נותנים מענה. טוב, אז יש כמובן כאלה שרוצים לומר שיש מצוות עשה לשמוע לחכמים. אין את לא תסור, אבל יש מצוות עשה. הרי יש שני דברים. יש לא תסור, ויש ככל שרוחה תעשה. אז יש מצוות עשה, מצוות לא תעשה, שתיהן מנויות, אצל הרמב״ם גם, כמובן. ואז פתרון אפשרי זה שאולי הרמב״ם מקבל את מצוות העשה. הוא לא מסכים ללא תעשה. בסדר? שהפתרון הזה הוא בעייתי, בגלל שבסופו של דבר, גם לפחות בתפיסה המקובלת, גם במצוות עשה, ספק הדאורייתא לחומרא. כמו שיש על זה קצת דיון, האדמו"ר מרדזין בספר שלו מדבר על השאלה הזאת, מה קורה בספק מצוות עשה. כי למשל לגבי התחלת, אם יש לי משהו שהוא ספק תחלת, האם מספק הדאורייתא אני צריך לשים אותו? ספק הדאורייתא לחומרא, מצוות תחלת זה מצוות דאורייתא. אז יש שם טענה שהוא דוחה אותה, אבל הוא נסה לטעון, יש רבי עקיבא איגר ועוד אחרונים שרוצים לטעון שבמצוות עשה אין את הכלל של ספק לחומרא. למה? כי אם הדבר הזה הוא לא תחלת, אז גם אם אני אשים את התחלת הזאת לא יצאתי ידי חובת המצוות עשה, כי זה לא התחלת. החובה להחמיר באיסורי דאורייתא זה במקום שכשאני מחמיר, אז ברור שיצאתי ידי חובה. ברור שאין, נגיד, יש לי ספק אם זה חזיר או לא חזיר, אני לא אוכל את זה. אז אין בעיה, בכל מקרה אין פה שום בעיה, כי לא אכלתי. אבל אם התחלת, יש לי ספק האם זה תחלת או לא תחלת. אז אני אומר, בוא נשים לחומרה, בוא נלך ספק הדאורייתא לחומרה, נשים את התחלת. אבל גם אם תשים את התחלת, אם זאת לא התחלת הנכונה, לא קיימת את מצוות העשה. במקום שבו ההחמרה בספק לא מביאה אותך ניקוי השולחן למצב שבו ברור שאין בעיה, אין חובה להחמיר. אתה במקום אחר יכול להיות שיש בעיה, אז למה שיהיה חובה להחמיר? עדיין מרוויחים מזה משהו, ברור, זאת אומרת, יש רווח בכל מקרה. זה הקובר אותך מוודאי לא מקיים לספק מקיים, והחובה להחמיר זה מתי שאתה ספק לא מקיים להעביר אותך למצב שוודאי אתה מקיים. זה החובה להחמיר. אבל אין חובה להחמיר מוודאי לא מקיים ולהגיע למצב של ספק אולי אני אקיים. אוקיי? יש טענות כאלה, יש שם טענות קשות, רוב הפוסקים ודאי לא מבינים
כך. אתה ספק אם אכלת מצה?
כן.
אתה מסתפק אם אכלת מצה? אתה חייב לאכול מצה? אני מסתפק.
זה השאלה.
זה לא פשוט שאתה חייב לאכול
מצה. אתה מדבר פה זה עוד יותר, גם זה לא פשוט, אבל לפי הטיעון הזה של רבי עקיבא איגר, אתה חייב לאכול. ולמה? בגלל שפה זה ספק במצוות עשה, שאם תאכל עוד פעם, אז ברור שתצא ידי חובה. זה לא אותו דבר כמו הספק בתכלת. אוקיי? אבל אם יש לך ספק האם זה תכלת או לא, אז ספק אחר, כי גם אם תשים לא בטוח שיצאת ידי חובה. יש בפרי מגדים, נכון, אבל יש בפרי מגדים, הוא רוצה להיות בזה, זה מספק.
הגבלה פה דוגמה של מצה, יש לך משהו, יש ספק אם זה מצה או לא.
כן,
אבל לעצם העניין של ספק דורייתא,
מה שאתה אומר זה לא
במצב כזה אתה חייב
להחמיר.
אם ההסבר שנתתי עכשיו נכון, אז מה שאתה בעצם אומר זה שזה לא הבדל בין מצוות עשה ללווים, אלא זה הבדל בין שני סוגי מצוות. זה יכול להופיע בלווים או בעשים
או ספקות.
כן, שני סוגי ספקות. זאת אומרת, האם כשתחמיר אז תפתור את הבעיה, או גם כשתחמיר יכול להיות שלא פתר את הבעיה.
אתה מגיע לוודאות.
כן, בדיוק. נכון, זאת שיטת רבי עקיבא איגר, אבל יש מהאחרונים שרוצים לטעון בכלל על כל מצוות תעשה, שאין ספק דאורייתא לחומרא, רק על לאווים זה נאמר. אוקיי? אז לכן, בסדר, אבל אני חושב שהתפיסה המקובלת היא שבספק דאורייתא מהסוג הזה צריך להחמיר, ולפי ההגדרה שלך, אפילו לפי רבי עקיבא איגר. אם יש לי ספק אם מצווה מסוימת היא מצווה דרבנן או לא, ודאי שצריך לקיים אותה. מספק. למה? כי אם קיימתי אותה, אז ודאי שנקיתי, נכון? אז אני ברור שאני מסודר. אז בדבר כזה, אפילו במצוות עשה, יש חובה להחמיר. אז זה עוד יותר מצמצם את האחרונים שעליהם אפשר לבנות תפיסה כזאת של מצוות עשה. מעבר לזה, גם הרמב"ן לא כותב בשום מקום שיש לו את המצוות עשה. הוא תוקף את הרמב"ן באופן כללי, ודי ברור שהוא מתכוון גם לעשה וגם ללב.
אם הרבנן אומרים ימין זה שמאל ושמאל זה ימין, לא שזור.
זה נכון.
התורה אמת. מה עושה?
זה מחלוקת כידוע בין הבבלי והירושלמי. הבבלי כתוב אפילו אומרים לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין. הגרסה בירושלמי, ירושלמי או ספרי, אתה לא זוכר? שזה, שאם אומרים לך על ימין שהוא ימין ועל שמאל שהוא שמאל. אני בנפשי עם הגרסה השנייה, אבל... אוקיי. בכל אופן...
הרמב"ן על התורה מסביר שם שיש איזו סייעתא דשמיא שלא הייתה רחמים
דיבר. כן, כמה מקומות, גם בעדים זוממים הוא כותב דבר כזה. כלומר שזה עצמו לא מחזיק מים. הוא עצמו בכמה מקומות רואים שהוא לא תפס את זה עד הסוף כך. אחרת איך יכול להיות שיש טעויות של חכמים, או יש פרשיות שלמות שעוסקות בטעויות של חכמים.
מה
חלקות
בביקורת על הרבנים?
ומה יהיה גוף הביקורת על גוף הביקורת, אם יהיה? תמיד בקצה הפירמידה יושב גוף שעליו אין ביקורת. זה נכון גם אצלנו. מי מבקר את הבג"ץ?
מי מבקר את המדינה?
כן, את מבקר המדינה או את הכנסת או כן. כל מי שנמצא בקצה הפירמידה, אין דרך לבקר אותו, מה לעשות? אם תשים משם עוד מישהו, אז הוא יהיה קצה הפירמידה.
כן, זה נכון של הדיון הזה, שאין...
נכון,
יכול להיות.
זה הכל נבוא מהם.
זאת בבוא, נכון, אבל...
הם חקקו את הכל, they voted themselves into place.
נכון, נכון, אבל מצד שני, מצד שני, זה בדיוק השאלה שאני שואל. אז איך אפשר לבסס חובה נורמטיבית? זה בעצם מציגה צד אחר של אותה בעיה. אבל זה נכון לכל דבר, לא רק לדרבנן. לא, לא, אבל תביני, זה לא קשור לדרבנן ולא לדאורייתא ולא לכלום, גם בעולם המשפט זה ככה. בכל מערכת נורמטיבית זה ככה.
יש גוף ביקורת.
יש גוף ביקורת, אז מה? מי שם אותו? הוא החליט שהוא גוף הביקורת.
יש כל מיני דרכים ש...
מה זה דרכים? אין שום דרכים. שם יש את אותו מהמדיוק. מי החליט שהוא קובע? מי יבקר אותו? מי יקבע שהוא צודק? מי קבע שהכנסת צודקת? מי קבע שבית המשפט? תמיד בקצה הפירמידה יושב גוף שהוא בקצה הפירמידה. מה לעשות?
בהלכות מאמרים יש לפחות העניין הזה שפשט בכל ישראל.
כן.
אז יש משהו,
פה אפילו את זה.
אם חמים מתקנים את הקנה ולא פשטה בכל ישראל,
התקנות של
טוב, בכל אופן אני רואה שאנחנו כבר אחרי הזמן, אז אני רק אגיד במשפט אחד, אני בפעם הבאה אמשיך מהנקודה הזאת, אני אנסה להראות עוד כמה כיוונים שעלו כדי להסביר למה לפי הרמב"ן צריך לציית לחכמים. אני אראה למה אף אחד מהם לא באמת נראה לי משכנע. אחרי זה נעבור לרמב"ם, וגם שם ניתקע באותה בעיה. אני אנסה לטעון בגלל שהבעיה היא בעיה מתודולוגית, זה לא בעיה בשיטת הרמב"ם, בשיטת הרמב"ן, צריך לפתור אותה שם. צריך להבין איזה סוג תשובה בכלל יכולה להיות לסוג שאלה כזה. ואחרי שאני אגיע למסקנה הזאת, אני אטען שהרמב"ם והרמב"ן שניהם אומרים את זה, אין מחלוקת. אי אפשר להגיד אחרת, זאת אומרת, זה הדבר היחידי שאפשר להגיד. טוב.